שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של שטראוס גרופ. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה הינם במצב האזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא הקישו כוכבית ו-0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום שלישי, ה-26 בנובמבר 2013. נמצאים איתנו היום גדי לסין, נשיא ומנכ"ל שטראוס גרופ, שחר פלורנס, סמנכ"ל הכספים, וטליה ססלר, מנהלת קשרי משקיעים. לפני שאני מעביר את השיחה לגדי לסין, נשיא ומנכ"ל שטראוס גרופ, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, כל הנתונים ועוד תוצאות שיוזכרו בשיחה זו הינם תחזיות עתידיות הכוללות סיכונים ואי ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. זכות הדיבור מעברת כעת למר לסין. מר לסין, בבקשה.
תודה רבה וצהריים טובים לכולם, וכרגיל תודה על ההשתתפות שלכם. אני אתן את התקציר המנהלים ולאחר מכן אני אעביר את רשות הדיבור ופירוט התוצאות העסקיות של רבעון 3 2013 לשחר פלורנס, סמנכ"ל הכספים. אז כפי שאנחנו רואים, אנחנו כבר נמצאים ברצף של חמישה רבעוני C עם תוצאות מאוד חזקות ומשמעותיות ברמת הקבוצה. המקורות של התוצאות האלה הן בעיקר תוצאות שלנו בקפה בברזיל, עם גידול של 19% במטבע לוקלי, במחירות, ושיפור יפה מאוד גם במרווחים. הגענו למרווח תפעולי של 9.7% עוד פעם בברזיל. במקביל פה בארץ צמיחה יפה ומעל השוק עם לקיחת מרקט של שטראוס ישראל, 3.9% צמיחה של כל החטיבות בישראל, עם נתון נוסף של שיפור הרווח הגולמי שעבר את ה-40%, ושיפור גם של 11.2% המרווח התפעולי בשטראוס ישראל. כשאנחנו מדלגים לצפון אמריקה, לסברה, אנחנו רואים מרקט שייר חדש, סי של מרקט שייר בחומוס 63%, תוך כדי צמיחה של 23% במטבע לוקלי במחירות, ורווח תפעולי של כמעט 17%, כשלמעשה אנחנו חוזרים לרווח התפעולי ולפלטפורמה הגבוהה שהייתה לנו עוד במפעל הישן לפני כשנתיים. כשאנחנו מסקרים את שטראוס מים, רואים שיפור בתוצאות, גידול שנובע גם ממחירות טובות יותר בסין, כולל עסקה נחמדה שעוד לא מוכלת ברבעון המדווח של 3,000 מכונות לצ'יינה טלקום עבור נקודות השירות שלהם, מה שנותן עוד דוגמה סימבולית להמשך ההתפתחות העסקים שלנו בסין. ועוד דוגמה נוספת, שגם היא לא קשורה לרבעון, אבל היא רק מסמנת את התכנונים לעתיד הקרוב, זה השקה של מכונת מים מוגזים בישראל, שתקבל את הקמפיין ואת הפעילות האגרסיבית יותר בשבועות והחודשים הקרובים, אבל בהסתכלות כוללת רואים את שטראוס מים נכנסת יפה מאוד למסלול המצופה. מבחינת חלוקת דיבידנדים, הודענו על חלוקה של 157 מיליון ש"ח, שמהווים 1.47 שקלים למניה ב-14 לנובמבר, פעולה שתתבצע ב-28 לחודש זה. אם אנחנו סוקרים בקצרה שני אתגרים מרכזיים שיש לנו, זה חוזקו של השקל, אשר בפועל מול כל המטבעות שבהם אנחנו פועלים במדינות השונות, גרה לנו 144 מיליון שקל רק ברבעון הזה, ש-89 מיליון שקל מתוך הסכום הזה, זה רק התרגום של הריאל הברזילאי לשקל הישראלי שהתחזק לעומתו, מה שמוביל אותנו לירידה של 1.9% במכירות המתורגמות. אבל נסתכל על המכירות האורגניות בניטרול שערי חליפין, אנחנו נמצאים ב-5.7% צמיחה. האתגר השני שהוא מתבטא בשנים האחרונות וגם ברבעון הנוכחי, הפעילות שלנו גם ברוסיה ובמזרח אירופה, עם תחרות מחירים לא פשוטה שמאתגרת אותנו בשמירה על נתחי השוק שלנו ובמאבק על שמירת המרווחים והרווח. ומפה אני מעביר ברשותכם את השיחה לשחר.
שלום, צהריים טובים לכולם, וכמו שגדי פתח ואמר, זה רבעון מצוין לשטראוס גרופ, המשך של כמה רבעונים אחרונים שכל אחד בתורו היה מהרבעונים הכי טובים שהיו לקבוצה, ולכן גם 9 חודשים שאנחנו מסכמים היום גם הם מאופיינים בתוצאות טובות מאוד. לטובת מי שעוקב אחרינו במצגת, אני בעמוד 5. כמו שאתם זוכרים ויודעים, למרות שאנחנו כמובן נותנים את כל התוצאות החשבונאיות שלנו לפי כל כללי ה-FRS, אנחנו גם נותנים תוצאות חשבונאיות לפי הכללים ב-FRS שחלו לפני ביטול האיחוד היחסי של חברות בהחזקה משותפת של 50%. אבל אחרי כל מה שאמרתי, אנחנו מקפידים למדוד את עצמנו לפי הרווח הניהולי, שהוא הדרך שאנחנו חושבים שהעסק צריך להיות מוערך ונמדד. ולכן בהמשך המצגת אני אתייחס לנתונים האלה. אז כמו שגדי הזכיר, אכן השפעת השקל החזק, ואני אפילו לא אגיד מטבעות חלשים, כי התופעה כאן היא השקל ולא המטבעות האחרים, השפיע עלינו בתרגום תוצאות המחירות. ורק כדי לסבר את האוזן, במונחים ללא השפעת התרגום, זאת אומרת שאם היינו לוקחים את תוצאות החברות שעובדות מחוץ לישראל לפי המטבע, לפי שערי המטבע שהיו לפני שנה, החברה צמחה ב-5.7%. however, בגלל שחיקת המטבעות יש לנו ירידה של כ-2% במחירות, מה שרק מבליט את ההישג בשיפור הניכר שמופיע לאורך כל שאר השורות, החל מהגרוס פרופיט, עבור באיביט וחלה בנקי, וגם בתזרימי המזומנים שמן הסתם עוקבים לרווחיות, ושיפורים דו ספרתיים ברווח, גם באופרטינג פרופיט וגם בנט פרופיט, וגם הגעה לשיעורי רווחיות יפים שלא זכינו להם מזה הרבה שנים. כל מה שאמרתי הוא נכון, כמו שאתם רואים בעמוד 5 לגבי הרבעון, וגם בעמוד הבא לגבי 9 חודשים, אם כי כאן שוב פעם השחיקה של המחירות טיפה יותר קטנה, לעומת זאת השיפורים ברווח הם יותר גדולים, ותכף נעמוד על הסיבות לכך. אבל בשורה התחתונה, גידול של למעלה מ-50% ברווח ל9 חודשים, וגידול של כ-17% ברווח הנקי, ובעקבותיו גם הרווח למניה ברבעון. כשאנחנו מסתכלים על אותם נתונים בראייה קצת יותר ארוכת טווח, לאו דווקא מול השנה הקודמת, אתם יכולים להבין למה אני אומר שהתוצאות הן טובות בכל קנה מידה, למרות השחיקה ברווחיות שאתם רואים גם בעמוד 7 וגם בעמוד 8, שנובעת כמו שאמרתי אך ורק מהשחיקה בשערי המטבע. ואת הניתוח לשחיקה הזאת אתם מקבלים בעמוד הבא, ואתם רואים שבכל היחידות המחירות עולות כשאנחנו מנטרלים את הפרשי השער, ובעצם כל הירידה מגיעה מפעילויות הקפה מחוץ לישראל. אבל בואו לא נשכח שגם בתוך צברה וגם בתוך שטראוס מים מחוץ לישראל, גם בתוך אובלה, כמובן המחירות שאתם רואים פה עולות, היו עולות עוד הרבה יותר לולי השפעת המטבעות. זה כמו שאתם יודעים, זה דבר שבא והולך, וההשפעה שלו יכולה גם בקלות להתהפך לצד שני. אז כמו שאמרתי, למרות כל אלה, אתם רואים שסך הרווח שלנו גדל, החל מהרווח הגולמי שמנותח בעמוד 11 עם גידולים בכל היחידות שלנו למעט המגזר האחר, אבל מכיוון שאת סברה אנחנו נותנים בנפרד ואת המים אנחנו נותנים את המחירות בנפרד, ואתם רואים את הגידול המאוד מאוד יפה וגם דו ספרתי בתקופות מסוימות, אז אתם יכולים להניח שהשאר מגיע מפעילויות מטה כאלה ואחרות. אז כמו שאתם רואים, הרווח הגולמי ואיתו גם אחוזי הרווח הגולמי או הרווחיות הגולמית עולים לאורך כל הקו, וגידול מאוד משמעותי ברווח וברווחיות. ומה שאמרתי נכון גם לגבי הרבעון וגם לגבי תשעת החודשים. על הרעשים. גם כשמסתכלים על זה ברמה קצת יותר גרנולרית ומנסים להבין באיביט מאיזה תתי מגזרים הגידול ברווח מגיע, אז כמו שאתם רואים הוא מגיע פשוט מכל הפעילויות שלנו, גם הפעילויות שעדיין מהוות עבורנו השקעה פי-אן-אלית כמו הפעילויות של שטראוס מים מחוץ לישראל והפעילויות של אובלה, גם בהם יש שיפור ברווחיות שבא לידי ביטוי במגזר האחר, וגם כמובן במגזרים המדווחים, בין אם זה בקפה, תענוג והנאה, בריאות ואיכות חיים, סברה וקפה ישראל. כאן, כמו שגדי אמר, כל זה נעשה למרות שיש גם מקומות שהם פחות חזקים. כמובן שאתם יכולים לראות בדוח הדירקטוריון שבמדינות מסוימות בקפה, גם במטבע מקומי, יש לנו ירידה במחירות. גדי נגע בסביבה העסקית ברוסיה, אבל זה נכון גם במדינות אחרות, סליחה, במצרח אירופה. וגם בקפה ישראל יש ירידה, אומנם קלה, אבל ירידה במחירות שנובעת גם מירידת מחירים וגם משינוי בהרכב המחירות שלנו, כך שלמרות כל הדברים האלה כקבוצה, אנחנו מציגים גידולים מאוד מאוד חזקים בכל השורות, מה שמעיד על החוסן העסקי של הקבוצה. כשמסתכלים על הרווח התפעולי, ואני נמצא בעמוד 15, אתם רואים שבייפר זה אחד הרבעונים הכי טובים שהיו לקבוצת שטראוס אי פעם, הן ברווח והן באחוזי הרווחיות. חצינו את גרף ה-10% ברווחיות התפעולית ברבעון עם למעלה מ-212 מיליון שקלים EBIT. זה נכון גם בתשעה חודשים עם למעלה מ-10% רווחיות ו-611 מיליון שקלים EBIT. כשאנחנו מסתכלים בתוך המגזרים, אז למרות ההשפעה של שחיקת המטבעות, אנחנו רואים שבסך הכל רווחי מגזר הקפה עלו בצורה נאה, 108 מיליון שקלים רווח איביט ולמעלה מ-11% רווחיות, זה לגבי הרבעון, וגם מי שיסתכל בתשעה חודשים יגלה תופעה דומה. כשאנחנו מסתכלים ברווח הנקי, גם כאן גידול יפה, גם בשלושה חודשים וגם בתשעה חודשים, למרות גידול קטן במדד, ולא פחות חשוב, גידול בהוצאות המס. כאן אני רק חייב לציין, אולי שלא כמו חברות אחרות, גם ברווח הניהולי אנחנו לא ניטרלנו את ההפרשה החד פעמית שנעשתה הרבעון הזה בכל החברות בישראל כתוצאה מהצפי לגידול בשיעורי המס, אנחנו לא ניטרלנו אותה. מה שכן ניטרלנו ברווח התפעולי, סליחה, ברווח הנקי, אבל בדוחות הניהולים. זה את הסכומים ששילמנו לשחרור הרווחים הכלואים, כ-20 מיליון שקלים שכלולים בהוצאות המס של הדוח החשבונאי ומנוטרלים בדוח הניהולי בגלל האפקט החד פעמי. אז מן הסתם נראה עוד איך ייגמר הדיונים לגבי העלאת שיעורי המס, אבל אם הדבר הזה יבוטל, אז גם ברבעון הבא כמובן את המחיקה של הגידול הזה אנחנו נכלול בתוך הדוחות הניהולים שלנו. רק לאמירה לגבי הרבעון הבא. בעמוד הבא, כל מה שאמרתי לגבי הרבעון נכון גם לגבי תשעה חודשים, ואתם רואים שיפור ניכר, אולי אפילו יותר ברווח הנקי, אבל כל מה שדיברתי לגבי נושא המס מן הסתם כלול גם בתשעה חודשים. גם כאן כשמסתכלים בראייה היסטורית רואים שזה רבעון C לקבוצה, הרווח הנקי גם בשלושה חודשים וגם בתשעה חודשים גדל באופן דרמטי, ואיתו גם הרווח למניה, ועם תוצאות ברבעון של למעלה מ-80 מיליון שקל רווח נקי וכמעט 260 מיליון שקל רווח נקי לקבוצה בתשעה חודשים עם למעלה מ-4% רווח, זה רבעון C לקבוצה גם בראייה ארוכת טווח. איך מגיעים לתוצאות האלה? יש כאן שילוב של כמה גורמים, חלקם מן הסתם חיצוניים, כמו לטוב ולרע, דרך אגב, שילוב של ירידת מחירי סחורות מחד, שדרך אגב גורמת בהרבה מקומות, כמו שראיתם, גם לירידת מחירים אפקטיבית, אבל כרגע מאפשרת לנו להגדיל את המרווחים. מהצד השני, השפעה בכיוון המנוגד של התרגום של המטבעות והנטו שלהם, כמו שאתם רואים, הוא חיובי, אבל גם עם הרבה הרבה פעילויות נשלטות, בין בצעדי התייעלות ארוכי טווח שאנחנו מבצעים, וכשאנחנו אומרים התייעלות זה לא מדובר בצמצום פעילויות אלא בהתייעלות, כמו שיפור בפלנינג, צמצום נפל, עבודה יותר נכונה עם לקוחות והספקה נכונה של מוצרים, עבור בפרץ חדשנות שמלווה אותנו כבר כמה רבעונים. יש לכם פה בדוגמאות מספר דוגמאות, חלקם כמו שגדי ציין עוד לא נכללות ברבעון, אבל כמו שאתם מבינים העבודה על פיתוחים כאלה לא יכולה להתבצע בקבועי זמן של רבעון. החל מהשקות של בר מים מוגזים בשטראוס מים, עבור לשיפור מאוד מאוד מהותי באופרינג של מגזר הסלטים בישראל, שאני מאוד מקווה שכולכם נהנים ממנו בתור צרכנים, כי בסופו של דבר בהצבעה של הצרכן, כמו שאתם רואים בעמוד 25, לקיחת נתח שוק מאוד מאוד דרמטית במגזר הזה, פעילויות שונות במגזר הקפה, החל מכניסה לקטגוריות חדשות ברוסיה שאתם רואים פה במוצרים מבוססים צ'יקורי, שזה תחליפי קפה, ועבור לפעילות בישראל עם המוצר שנקרא בלנס, שתורם ליכולת של הצרכנים שלנו לשמור על כמות הקלוריות שהם אוכלים. ומן הסתם גם פה בארץ בתור צרכנים חוויתם גם את ההשקה של ג'וי על שלל המוצרים שנכללים תחת המותג הזה, מוצרים רבים בפעילות תענוג והנאה, שוקולדים בטווח רחב מאוד של טעמים, עוגות מגולגלות, וכל זה בסופו של דבר אפשר לנו גם בישראל להגיע חזרה לרווחיות של מעל 11%. אני יודע שהרבה מכם שאלתם אותי מתי נחזור ונשפר את הרווחיות, זה קרה יותר מהר מאשר התחזיות שלנו, ואנחנו חזרנו לרמות רווחיות של אזור 2010, ואנחנו כולנו תקווה שאנחנו נצליח לשמר אותם. עד כאן החלק שלנו בפרזנטציה, וכאן הייתי שמח לשמוע מכם שאלות, הערות, ואנחנו נשתדל לענות עליהן.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית ואחת. כדי לבטל את השאלה יש להקיש על הספרות כוכבית ושתיים. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השופרת לפני הקשת הספרות. עד המתינו מזמן שאני אוסף את שאלותיכם. השאלה הראשונה מיוסי אריאס מהעמיתים. בבקשה.
שלום לגדי, שחר וטליה. קודם כל ברכות על התוצאות. שאלה ראשונה, בעצם שאלות שלי בעיקר לגבי הפעילות קפה. אחד לברזיל ושנייה לגבי רוסיה. האמת היא וגם לגבי ישראל, אבל זה אחר כך. לגבי ברזיל, באמת רואים שם שיפור מאוד 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 יפה בחודשים האחרונים, גם ברווחיות, בטח במחירות, שוב, במטבע המקומי. השאלה היא כמה אתם מניחים, תכון דבר שלכם, כמה יכולים לומר, כמה אתם מצפים שהשיפור הזה, גם ברווחיות, גם במחירות, ימשך הלאה. זאת אומרת, זה כי סך הכל זה רווחיות שהיא לא הרבה יותר גבוהה, אני מניח, בכלל בלעות הקפה שהיא נובעת מגבי ברזיל, הרבה יותר גבוהה מה שהייתה בעבר.
אוקיי, okay. יוסי, קודם כל, צהריים טובים ותודה על הפרגון. לגבי התוצאות בברזיל, אז יש שני צדדים או שתי דרכים שונות להסתכל על זה. אחד, באסטרטגיה שלנו שהייתה רלוונטית עד לפני כשנתיים, אנחנו פעלנו נמרצות להשיג מרקט שייר בידיעה שאנחנו גם מוותרים על מרווחים, וכפי שאמרת, המרווחים שם היו מאוד צנועים וחד ספרתיים, 2-4%. לפני שנה וחצי, כאשר באופן מעשי וגם סימבולי, הפכנו להיות השחקן המוביל בשוק הברזילאי, לאחר שעקפנו את חברת שרה לי בשמה דאז, עברנו למהלך הרבה יותר משמעותי של שיפור המרווחים שלנו, וכפי שראינו, אנחנו נמצאים ברבעונים האחרונים סביב ה-9-10% רווחיות תפעולית, שמבחינתנו זו הרווחיות שאמורה להיות לשחקן שאחד הוא מוביל את השוק הקפה השני בגודלו בעולם, חברה שנמצאת בפלטפורמה של כמיליארד דולר מכירות שנתיות, אין שום סיבה שלא נהיה בהתאם לבנצ'מרק העולמי ברווחיות של כ-10%.
זה באוברול בקפה?
כן, באוברול, אני מדבר ברזיל. אני שאלת על ברזיל ואני עונה על ברזיל. ולכן, אם מסתכלים, השיפור הוא אכן דרמטי ואתה צודק. אם באים ממבחן התוצאה, במבחן התוצאה אנחנו היום נמצאים ברווחיות ש... נורמטיבית מקובלת על פי הבנצ'מרק העולמי כ-10% רווחיות טיפולית. ולשאלה הנוספת שלך, מה הערכה שלנו בשמירה על המרווחים האלה, אז כמובן שכל רבעון או כל חודש שעובר שאנחנו נשארים בפלטפורמה הזאת מחזק את הביטחון שלנו, אבל תמיד צריך לזכור, אנחנו נמצאים בשוק בברזיל ואגב בכלל בחברת הקפה, בשווקים שמאוד תחרותיים עם וולטיליות, ולכן פה אני לא יכול לתת תחזית למעט להגיד שהתוכניות שלנו והמוטיבציה הבלתי מתפשרת לשמור על סדרי רווחיות כפי שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, רבעונים האחרונים.
הבנתי. לגבי רוסיה, זאת אומרת, כבר כמה רבעונים שיש להם ירידות כמותיות גם במטבע המקומי, כאילו בפחות ירידות במכירות, במטבע המקומי, שאלה היא מה המצב שלהם, אתם רואים איזושהי במעט שחי סוף הרבעון, לפחות איזושהי צימן הרגיעה, מה אתם מצפים, מה אתם חושבים שיקרה שם, ואיך אתם מנסים לשמור על כוחכם שם במלחמה הזאת?
אוקיי, אז ברוסיה, בניגוד לסיטואציה שתיארתי בברזיל, אנחנו ברוסיה מספר 3-4, תלוי באיזה קטגוריה של קפה נמס או הקפה השחור. התוצאות שלנו אכן ברוסיה מאתגרות, אנחנו נשחקנו ברווח גם במטבע לוקלי וגם בתרגום לשקל שמעצים את השחיקה. יש מלחמת מחירים שכבר מספר חודשים ארוכים בין שני השחקנים המובילים נסטלה וקראפט. ואנחנו בתור, כמו שאמרתי, מספר 3 ו-4 בקטגוריות הרלוונטיות, גם סובלים מהסיטואציה הזאת, ולכן המוטיבציה שלנו והאתגר שלנו זה קודם כל לשמור על נתחי שוק, לראות שאנחנו לא מהווים נתחי שוק, ולאחר מכן בעדיפות השנייה, מבלי לזלזל ברווחיות, אבל רק בעדיפות השנייה זה לראות איך אנחנו שומרים על הרווח, אבל כפי שאתם רואים, הרווח והרווחיות שלנו, אנחנו השנה נמצאים בשחיקה לעומת שנה שעברה, כולל הרבעון הנוכחי.
הבנתי, אתם מניחים הלאה גם ברבעונים הבאים, הקרובים לפחות המשך שחיקה שם במכירות?
אנחנו, לא נותנים את התחזיות, אבל מקווים מאוד שכן, שהשוק יקבל רציונליזציה טובה יותר, מכיוון שמלחמת המחירים הזאת היא לא מועילה לאף אחד, אז מצד אחד היא טבעית והיא תחרות טובה, מצד שני, ברגע שיש סטטוס קוו במרקט שר בין השחקנים הגדולים, וכל השחקנים ללא יוצא מן הכלל ממה שאנחנו רואים, ובעיקר החברות הציבוריות שמדפות התוצאות, חלה שחיקה ברווחיות שלהם, אני מעריך שנוכל לפצות על חלק, אבל אנחנו לא רוצים להתחייב, למעט להגיד שאנחנו פועלים ועושים כל מה שצריך כדי לשמור על מעמדנו ולשפר את המרווחים.
שאלה אחרונה לגבי הקפה בישראל, שחר ציין בדבריו ש חלק מהירידה זה קצת משינוי בתמהיל מוצרים. אז ממה שאני מסיק פחות לגבי הסיבה לשינוי, זה אומר שסביר עכשיו תימשך הלאה לפחות ברבעונים, בשלושה הרבעונים הבאים.
לא, זה כבר אתה אמרת, לא אני אמרתי, אני אמרתי רק שינוי בתמהיל, יש לנו קצת גם פעילות ייצוא קטנה בישראל, מעבר לפעילות שאתם מכירים תחת, נקרא זה בקטגוריות גדולות, קפה נמס על שלל צורותיו וקפה קלוי וטחון, ודווקא המיקס הוא בין כל הקטגוריות האלה כולל פעילות הייצוא, ולכן אין פה איזה משהו, זה אמירה שתימשך. אם אתה מסתכל בנתחי שוק, אנחנו לא מאבדים, זאת אומרת אם אתה רוצה להסתכל על הפעילות בישראל, אני הייתי מפנה אותך לדאטה חיצוני, לא שלנו, אבל אם אתה מסתכל על נתחי שוק ועל סך שוק הקפה בישראל, הוא לא קטן ואנחנו לא איבדנו נתח שוק. אז כאן ככה רק בשביל לאזן את האמירה.
ויוסי, רק עוד משפט נוסף להשלים את הנושא של המחירים האפקטיביים, לא שללא קשר, בנוסף למה ששחר התייחס במיקס, כתוצאה גם מתחרות וגם מפעילות אינטנסיבית, גם בריטל וגם בין היצרנים שמתחרים אחד עם השני, המחיר האפקטיבי לצרכן ירד, כי אם אנחנו במרקט שר לא ירדנו ובכמויות לא ירדנו ובכסף ירידה קלה, זה אומר שבסופו של דבר הצרכן הישראלי, אנחנו אגב שמחים על כך, מקבל בסוף אחרי כל הצעות המחיר, במחיר האפקטיבי ונקרא לזה בשפה שלנו, בתזרים המזומנים האישי שלו כשהוא משלם לקמעונאים, הוא משלם פחות, ומבחינתנו זה סימן טוב. זה סימן טוב ובריא כדי להגדיל את כמות הצריכה של המוצרים, ועוד פעם כל התשובה הזאת התייחסנו למחירות חטיבת הקפה בשטראוס ישראל.
אז השני שזה עלייה, כל עוד זה קורה ובמקביל לעליית הרווח שלנו, זה על אחת כמה.
אוקיי, תודה רבה רבה ושוב ברכות על התוצאות.
תודה.
השאלה הבאה מרועי ונטרוב מרימון ניהול, בבקשה.
היי, תודה רבה שאתם את השאלה, אני מצטרף לברכות. השאלה שלי לגבי, ציינתם את ירידת מחירי הסחורות, כמה הייתה משמעותית, כמה השפיע על הרווחיות, וגם האם מדובר בעיקר על מחירי הפולי קפה?
אז אחד, כמובן שהייתה ירידה וגם בקפה, מאידך יש לפעמים תופעות גם הפוכות. ברבעון הזה אני יכול להגיד שרוב הדברים הלכו לטובתנו, זאת אומרת גם אם מסתכלים על חוזק השקל, אז כמובן לגבי הפעילות בישראל זה מוזיל קצת את עלויות היבוא של חומרי הגלם שלנו, אבל בל נשכח, אנחנו בענפים גדולים מאוד בישראל מתמודדים עם יבוא בטח בכל הענפים של תענוג והנאה, זאת אומרת, אתם יכולים לראות על המדפים, כל השוקולד בישראל, נגיד כמעט כל השוקולד בישראל שנמכר למעט מהתוצרת שלנו, זה יבוא. אז אתה יודע, זה עובד לכל הכיוונים, אז נכון שזה יורדים המחירים של הסחורות, ונכון שהשקל הוא חזק, אבל זה רק עושה את חיי היבואנים בישראל יותר קלים, ואם אנחנו מצליחים להתמודד עם זה, ואם אתה רואה את העלייה ברווח וברווחיות של תענוג והנאה, אז אתה יכול להבין שאנחנו מתמודדים עם זה. אין ספק שבקפה, בעיקר בפעילות של קפה קלוי וטחון, מרכיב חומר הגלם בתוך המחיר שאנחנו מוכרים לקמעונאים, וגם במחיר שרואה הצרכן, המרכיב של חומר הגלם הוא יחסית משמעותי, ולכן ירידה של חומר הגלם מן הסתם תורמת. אנחנו אמרנו את זה, ואני אחזור עם מי שיאזין להקלטות שלנו מהרבעונים הקודמים, נמצא את זה שם גם. גם כשרווחיות הקפה ירדה ל-6% ב-2011, אם אני לא טועה, אמרנו בואו לא נתרגש מזה, יש פה איזושהי מטוטלת של חומרי גלם, וגם כשהיינו ברבעון, אני לא זוכר אם הראשון או השני, ב-12%, אמרנו זה לא אף דווקא רווחיות מייצגת, ואת פעילות הקפה אני מציע לכל מי שמנתח, לנתח בראייה רב שנתית שמדלגת או עושה איזשהו מיצוע של התנודתיות בקפה, והתנודתיות בסחורה הזאת מתמשכת בלמעלה מרבעון. אתה לא יכול לנתח את זה מרבעון לרבעון, אתה צריך להסתכל על קבועי זמן יותר ארוכים, אבל בשורה התחתונה לשאלה שלך, כן, מן הסתם ירידת חומרי הגלם בקפה עוזרת לנו, בטח במטבעות מקומיים. תזכור ששוב פעם פה יש השפעות ש... קשה מלהם לנתח אותם כל אחת לחוד, כי ברגע שאתה מחזיר את זה לשקלים ומתרגם, אז לפעמים זה שוחט לנו את כל העלייה ברווח במטבעות מקומיים, כי חלקם התחזקו מול הדולר, חלקם שמרו על מעמדם וחלקם נחלשו, אבל לא כמו שהם נחלשו מול השקל. כשאתה מחזיר את זה חזרה לפעילות בישראל, זה נשחק. אני אתן לך את הדוגמה הכי בולטת. אריאל נשחק 20% ברבעון מול שנה שעברה, זה 15% בתשעה חודשים. אז אתה יכול להבין שנניח רגע, רק לצורך הדוגמה, שכל המחירות של כל הקבוצה, כולל ברזיל, וכל הרווח היה נשמר בדיוק אותו דבר במטבע המקומי, היינו מפסידים 20% מהמחירות של ברזיל, שבראייה שנתית זה 2 מיליארד שקל באיחוד שלנו של 50%, וסכום לא מבוטל גם ברווח. אז אם אנחנו מצליחים להתגבר על זה, אז כן, יש לנו תופעות שעוזרות לנו, יש תופעות שהולכות מולנו. אנחנו נוטים להגיד שאנחנו, גם תראה את זה בהגנות שאנחנו עושים, אנחנו תמיד מגינים על הפעילויות בכל מדינה במטבע המקומי, לא מגינים על הפרשי תרגום, וככה אנחנו יודעים את עצמנו לטוב ולרע.
מעולה, תודה רבה.
השאלה הבאה מנדב צלר מקרן ספירה, בבקשה.
שלום, צהריים טובים. אני מסתכל טיפה על הדוחות שאתם נתתם עכשיו את הפירוט של החטיבה הברזילאית. דיברנו הרבה באמת על זה שיש ירידה בחומרי גלם, ושהרבה מהמרווח הגולמי, מהעלייה במרווח הגולמי, היא כתוצאה מהירידה הזאת. אבל רציתי לשאול אם עשיתם איזושהי התאמה גם למחיר שאתם גובים, כלומר אם עשיתם איזושהי העלאת מחירים, זה א', וב', אם אני מסתכל בתוך ההוצאות התפעוליות של החטיבה, אז רואים עלייה די חדה בהוצאות שיווק ומחירות. רציתי לשאול אם אולי נכנסתם גם למוצרים חדשים, למוצרים במותגים בברזיל שמסבירים את העלייה הזאת?
אוקיי, צהריים טובים נדב. אז קודם כל, היו מספר מרכיבים ומספר אלמנטים בתוצאות של ברזיל. גם כפי שציינו קודם, ירידה בחומר גלם של הקפה הירוק. מצד שני, כתוצאה מאינפלציה בשוק הברזילאי, גם התאמות מחיר היו, ובשפה פשוטה יותר, העלינו מחירים בברזיל, מחירים של המחירונים לקמעונאים. בנוסף לכך, או במקביל, המאמץ השיווקי כדי לשמור ולשמר את המרווחים היפים שיש לנו, זה השלמה לשאלה הראשונה ששאל יוסי, אנחנו הגדלנו בכל הקבוצה ובפרט בברזיל את המאמץ השיווקי, כי מבחינתנו, כששחר דיבר קודם על חדשנות או פרץ חדשנות, זה לא רק להוציא את המוצר החדש, זה לראות איך אתה משווק אותו, איך אתה מוכר אותו ואיך אתה יוצר את עוצמת המיתוג ועוצמת התדמית הנכונה, ולכן את התוצאות שראינו הם למרות עלייה יפה מאוד במאמץ השיווקי, שעבורנו שני המקומות שאנחנו תמיד אומרים בגאווה שהם הנכסים המשמעותיים ביותר שלנו בקבוצה, אחד זה האנשים כמובן, לא אוהב להשתמש במילה נכסים, אולי יש מילה יותר נכונה, אבל זה האנשים שלנו, והדבר השני הם המותגים שלנו, שאם אנחנו לא נעמוד מאחוריהם עם המאמץ השיווקי הנכון והרלוונטי, אגב במקום שקל מאוד לקצץ כדי לשמור או לשפר את הרווח, ואנחנו בדיוק בפעולה הפוכה, פשוט מגדילים כל הזמן כדי לשמור על האיתנות והשרידות של המותגים שלנו לאורך זמן. חוזר בחזרה לברזיל, בברזיל מכלול נוסף של מרקט שייר, השקנו, ועוד פעם זה עוד מוקדם מלדבר על כך, אבל השקנו מכונת סינגל פורשן, מכונה חדשה, עם השקעות לא קטנות מאחורי המכונה, קטגוריות נוספות של אפקות מיצים ליותר מבוגרים בחבורה, זה כמו מוצר זיפ שהיה לאליט לפני הרבה הרבה שנים, אז מוצר זה השקנו לפני מספר שנים בברזיל, מה שגם כן משפר לנו את המחירות, משפר לנו את הרווחיות, וגם נותן לנו יתרון לגודל, שבשרשרת ההפצה כל המוצרים שלנו בברזיל יושבים או מופצים על אותה מסעית, אותה פלטפורמה לוגיסטית, וכשמחברים את כל המהלכים האלה ביחד, נותן לנו שיפור יפה מאוד בשורה העליונה, ואפשרות לשרשר את הרווח עד השורה התחתונה.
אוקיי, תודה.
רק להוסיף דבר אחד, הוולטיליות במחירי הקפה בברזיל היא הרבה יותר נמוכה מאשר בשאר העולם. השוק הזה מהווה שוק סגור לקפה, אי אפשר לייבא קפה לברזיל, והממשלה שם קצת מבססת את הסחורה בגלל שזה ענף ייצוא חשוב מאוד בברזיל, וכדי לשמור על החקלאים שם, לא על היצרנים, יש שם התערבות ממשלתית, אז רק ככה לידע כללי, הוולטיליות במחירי הקפה בברזיל היא הרבה הרבה יותר נמוכה מאשר בעולם, כן, בטווח ארוך כמובן המחירים עוקבים, אבל אם תחשוב על זה, זה גרף שנראה כמו ממוצע נע של הגרף העולמי.
אוקיי.
השאלה הבאה ממיכל אלשייך, מלידר שוק ההון, בבקשה.
שלום לכולם, אני כמובן אצטרף לברכות של יתר האנליסטים. יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, רציתי לשאול האם תוכלו להעניק לנו קצה חוט בנוגע להנפקה או מחירה אפשרית של פעילות הקפה, מה לוחות הזמנים שאתם צופים, טווח מכפילים, או אם אתם יכולים משהו להעניק למרות מה שרשמתם בדוח. והשאלה השנייה היא בנוגע לפעילות בישראל ובנוגע לצמיחה. להבנתי חלה עליית מחירים לעומת הרבעון הקודם בשנה שעברה, ורציתי לשאול האם גם הייתה עלייה בכמויות.
אוקיי, מיכל, תודה קודם כל, וצהריים טובים. אני אתחיל עם השאלה השנייה, כי היא קצרה וקלה יותר. למעט נובמבר שנה שעברה, שבה עלה מחיר החלב, מחיר המטרה על פי חוק בחתימה או באישור של משרד האוצר ומשרד החקלאות, שבה נאלצנו לתקן את המחירים, בכל שאר הקטגוריות ללא יוצא מן הכלל, אני מודה, אני כבר לא זוכר, כבר כמה רבעונים לא העלינו מחירים, אלא נהפוכו, והתייחסתי לזה בשאלה קודמת, אנחנו גם הורדנו מחירי מחירון, וגם אתם רואים בדוחות שלנו כל הזמן את המחירות נטו, אבל יש מסתתרת לה עוד שורה מאוד נחמדה בין מחירות הנטו למחירות ברוטו, וזה שורת ההנחות, ואני יכול להגיד לכם ש שורת ההנחות וגם המאמץ השיווקי שכמובן גם רואים אותו גורם בצורה ישירה לירידת מחירים בישראל, ואנחנו רואים את זה לא רק אצלנו בדוחות, אנחנו רואים את זה גם בנתונים חיצוניים של נילסן וסטורנקס, המחירים האפקטיביים בירידה עבור הצרכנים. אז זה לגבי שאלת עליית מחירים, ירידת מחירים.
מה שלא מנע, וכאן אולי להעצים את גודל ההישג, משיפור הרווחיות של שטראוס ישראל. לגבי מחירי החלב, כמו שגדי אמר, שהם עלו בנובמבר עקבות עלייה מאוד חדה במחיר המטרה, בערך מ-2.14 לליטר ל-2.36, אתם יכולים לחשב באחוזים כמה זה, ואתם יכולים לנסות לחשוב כמה כל אחוז במחיר חומרי הגלם, שאולי הוא לא 100% מעלויות הייצור שלנו, אבל הוא מרכיב חשוב, מה הוא עושה לרווח. ואם אתם רואים שאם אנחנו מצליחים להתגבר על זה, אז כשאני אומר מהלכי התייעלות, שהם here to stay, זאת אומרת, אם הצלחנו להתגבר ועדיין לשפר את הרווח, מן הסתם מאמצי התייעלות האלה לא ייעלמו ביום שאחרי. גם היום, אחרי הורדה במחיר המטרה, עדיין הוא יותר גבוה בערך ב-3% מאשר הרבעון המקביל בשנה שעברה, ולמרות זאת הרווח שאנחנו מציגים בפעילות בישראל גדל מול השנה שעברה, למרות שגם כמו שגדי אמר, הורדנו מחירים ביוני, הורדנו מחירים במוצרי החלב, זה דבר שפורסם.
כן,
רק אבל לגבי הכמויות, אז האם המשמעות היא שהכמויות גדלו על אף שהורדתם מחירים?
כן, קודם כל גם כמויות וגם, זאת אומרת, גם כמותי וגם בכסף גדלנו, וברבעון הנוכחי גם גדלנו מעל התמיכה של השוק בכאחוז ורבע, זה אומר לקחנו נתחי שוק, לקחנו מרקט שייר, נדבר שטראוס ישראל. נתון נוסף שאנחנו לא רואים אותו אבל לא יכולים להתעלם, כשבאים מהעיניים של הצרכן, צריך לזכור שגם המע"מ עלה. אז זה נראה רק אחוז, ובסופו של דבר במדינה מפותחת כמו שלנו, עם אחוזי צמיחה חד ספרתיים, אז גם אחוז תוספת במע"מ, לצערנו הרב, מכביד על כיסו של הצרכן, לא לשמחתנו, לא כמשווקים וגם לא כצרכנים במדינת ישראל. אז זה לגבי הנושא של, של, של ישראל. לגבי השאלה הראשונה, אני רק חוזר עליה להזכיר לכולם, נושא האקזיט, היציאה של TPG מהשותפות עם, איתנו בשטראוס קפה. אז רק לרענן את הזיכרון, לפני מספר חודשים, TPG, Private Equity, שמחזיקה ב-25% בחברת הקפה הגלובלית שלנו, הביעו את רצונם אחרי 5 שנים לממש את ההחזקה ולמעשה למכור את חלקם. אנחנו בימים אלו נמצאים בתהליכים מאוד יסודיים, עמוקים ונמרצים, יחד עם השותפים שלנו, בלמצוא את הפתרון הנכון גם עבורם וגם עבורנו ביציאה שלהם. כמובן, ופה אני מונה את 3 האפשרויות ליציאתם. אפשרות אחת, ואגב, בכל 3 אנחנו פועלים במקביל. אפשרות הראשונה היא הנפקה של חברת הקפה, מה שיאפשר נזילות ואפשרות יציאה של TPG. אפשרות שנייה זה משקיע סלש שותף שייכנס בנעליהם של TPG, וגם פה אני מתנצל, אני לא פרט שמות, אבל אני יכול להגיד לכם, אנחנו מנהלים לא מעט שיחות, ולשמחתנו גם יש דינמיקה מעניינת בתחום של שותפים שיכולים לבוא ולהיכנס בנעליים של TPG. והאפשרות השלישית והאחרונה בשלל האפשרויות, שאנו שטראוס גרופ נקנה את חלקה של TPG בקפה. וכפי שאמרתי, אנחנו נמצאים בכל 3 המקומות האלה בתהליכים אינטנסיביים. נכון להיום, וגם דיווחנו על זה בדוח מיידי לפני מספר ימים, המהלך עוד לא הבשיל ולכן עוד אין לנו בשורות לספר, וכשיהיו כמובן אנחנו נספר. ומיכל, לשאלות המאוד ספציפיות שלך, אז כמובן שזה עדיין עוד מוקדם מבחינת מספרים, מכפילים וכולי, עוד אין מה להגיד, אז אופה, כשיהיה נדווח.
אוקיי, רק אם אפשר להעיר הערה, אם אנחנו כבר במעמד הזה, בתור אנליסטית מאוד קשה לי לחזות את ההון החוזר ולהבין מה השינויים שקורים שם בעקבות התקן, השינוי החשבונאי שקרה. רק רציתי להסב את תשומת לבכם שאם הייתם יכולים, כמו שנתתם את החוב הפיננסי, אם הייתם יכולים לעזור לנו גם ביתרות של ההון החוזר בנושא הזה, אז לפחות אותי מאוד משמח.
אחד, אנחנו מודעים, וטליה תרגישי להתערב. אחד, אנחנו מנסים לעזור בזה שאנחנו נותנים EBITDA, נקרא לזה על הדוח הניהולי, זאת אומרת, בהנחה שאנחנו מאחדים את ה-50%, אז EBITDA של סך הקבוצה ניתן. שזה עוזר, אתם יכולים להסתכל בדוח דירקטוריון, תכף אני אגיד לכם באיזה עמוד, בעמוד 13. לגבי ההון החוזר, אני חושב שהדבר הכי נכון לעשות, והוא גם לא רחוק מהמציאות, בסך הכל אין הבדל באחוזי ההון החוזר בממוצע בין שלל העסקים שלנו, וכשמסתכלים על אחוז השינוי בדוח החשבונאי, הוא יהיה, בוא נגיד ככה, עד כדי סטייה לא מהותית, נכון גם לגבי שאר העסקים, ובסך הכל אין הרבה הבדל, אבל אנחנו נשקול, נקבל את ההערה, אנחנו נשתדל לעבוד ביחד איתכם, איך אפשר לתת לכם את מרבית הנתונים כדי לאפשר לבנות את המודל. להערה אחת שכבר הפנמנו, נוגעת ל-EBITDA, שאנליסטים פנו אלינו ואמרו שזה קשה לבנות את המודל של DCF בלי ה-EBITDA, אז אנחנו נותנים EBITDA, אבל גם לגבי ההון חוזר, לקחנו לתשומת ליבנו ונראה מה אנחנו יכולים לעשות שם.
תודה רבה. רק עוד כמה מילים בהמשך למה ששחר אמר. אז בנוגע להון החוזר יש גם את הדוחות של טרס קורסוס, שם את גם יכולה לקבל איזושהי אינדיקציה למה קורה בשותפויות, וכמו ששחר אמר, אנחנו ניקח את זה לתשומת ליבנו ונראה עד כמה זה משמעותי.
אוקיי, בסדר, תודה רבה.
שאלה הבאה, מיליאת קלאזר מ-Excellence, בבקשה.
שלום, אז דבר ראשון אני אצטרף לבקשה באמת, אם תוכלו לפרסם בעתיד את ההון החוזר, ודבר נוסף בהקשר של נתונים, לא ראיתי הריבון את הפירוט של האבידה פר מגזר, לא מצאתי את זה או שהפסקתם לדווח?
לא, אנחנו אחד נתנו את האבידה לגבי כל הקבוצה, הפרשים בין האבידה והאבידה הם דומים בין המגזרים. אנחנו גם, אם תשימו לב, בשנתי אנחנו נותנים אבידה לפי מגזר, ומי סתם, שוב פעם, האחוזים או ההפרשים בין ה-EBIT וה-EBITDA בשנתי הם לא שונים, לכן כל מי שרוצה לנסות למדל את זה, ההפרשים בין ה-EBIT וה-EBITDA בשנתי הם נכונים בממוצע בכל הרבעונים. אבל EBIT של כל הקבוצה יש, וזה בעמוד 3, EBITDA. EBITDA שלך.
אוקיי, תודה רבה.
ליאת, אותנו.
מה?
לא בירכת, ישרת...
מתנצלת, הברכה שלי מובנת, היא מראש עוד לפני התוצאות אפילו.
לא לוקחים שום דבר פה, גרנטד.
מתנצלת, הדבר ראשון ברכות, צודק. ככה, כמה שאלות. לגבי ברזיל, אמנם דשנו הרבה במדינה, אבל איך אתם רואים את החילוף בעלות במתחרה העיקרית שלכם שם, אם אתם חוששים או שזה ישפיע לטובה, לרעה?
אוקיי, לגבי חילוף הבעלות מחברת שרה לי, שלאחר מכן ביצעה ספליט והונפקה בהולנד, והיום נרכשה על ידי חברה פרטית, שהמובילים המרכזיים שם זה משפחת בן קיזר. מכיוון שאנחנו, ופה לא ממקום של נימוסים והליכות, חברת שרה לי במתכונתה הקודמת, ובן קיזר במתכונת הנוכחית, זה רמות הניהול ואיכויות הניהול מהגבוהות ביותר שיש בעולם, ולכן עד היום הם היוו מתחרה מאוד רציני, מאוד מקצועי, ואני מדגיש עוד פעם, אני לא ממקום של נימוסים והליכות, ניהול מאוד מאוד גבוה ברמה גבוהה, ואני מעריך שעם בן קיזר זה ימשיך ככה, חברה מעולה, מנהלים ובעלי מניות עם רקורד מוכח בפורטפוליו העסקים שלהם, ולכן אנחנו מתאמצים כמה שיותר, כי המערכה שם היא לא פשוטה, וכל פרומיל של מרקט שייר הוא בעבודה לא פשוטה. מצד שני, ופה כן חשוב לציין, בהסתכלות אסטרטגית ארוכת טווח, השוק הברזילאי כל שנה שעוברת עובר קונסולידציה, אם כשאנחנו נכנסנו לפני כ-12 שנה לשוק הברזילאי, היו מאות יצרנים, כאשר אף חברה לא החזיקה במרקט שייר מעל 10%. אף חברה, כולל שרה לי וכולל אותנו, אנחנו היינו כ-7% באותה תקופה. היום אנחנו יכולים לראות שארבעת או חמשת השחקנים המרכזיים כבר מחזיקים יותר מ-50% מהשוק הברזילאי, ובנוסף לכך גם הריטל, גם הקימונאים עוברים קונסולידציה כל שנה שעוברת, קונסולידציה לנו היא עוזרת. היא עוזרת גם בפריסה הרחבה של המותגים שלנו בכל רחבי ברזיל, להיות בכל הסופרים, להיות בכל הערים ולא רק בערים המרכזיות. וברגע שהשוק יותר, אני לא אגיד ריכוזי, אבל פחות מבוזר ופחות כל שכונה וכל עיר עם היצרנים הלוקליים, לנו שיש לנו מותג שהוא בכל ברזיל, זה מסייע לנו גם לחזק את המותגים, גם להצמיח את המחירות וגם לשפר את הרווח. אז זה גם פה טיפה יותר לעומק, גם להשלים את השאלה, השאלות הקודמות שנשאלו לגבי ברזיל.
וכאן ליאת עוד משהו אחד שכבר אמרנו בעבר, רק לגבי השאלה הספציפית שלך על חילופי הבעלות. לאו דווקא חילופי הבעלות, כי שם יכול להיות תופעות מנוגדות. מצד אחד קרן פרייבט אקוויטי שצריכה להחזיר את החוב שהיא לקחה כדי לקנות את החברה ולכן היא חייבת רווחים. בצד שני, דווקא חברה פרטית ולא ציבורית שלא נבחרת מריבון לריבון, יכולה להיות יותר אגרסיבית בלנסות לקחת נתח שוק הזה כיוונים הפוכים. אבל דבר אחד כן קרה, והוא קרה בעבר, במסגרת הספליט של שרה לי לדאו אדברג ובמסגרת הדיו דיליג'נס שלפני ההנפקה, שרה לי גילתה בלשון העדינה של הדוחות אי סדרים חשבונאים, והם מחקו כ-100 מיליון יורו מהרווחים שהיו להם בברזיל. זה, תחשבו בערך, תניחו שהם פחות או יותר כמונו, בגלל שהם מחזיקים נתח שוק דומה, למה טיפה יותר גדולים, אבל בואו נניח רגע בקירוב, תחשבו כמה שנים רווח זה. הם הבינו שמה שהם חשבו שהרווח שלהם היה, הוא פחות מרבע מאשר שהם הם באמת הרוויחו, וזה הכניס קצת יותר רציונליזציה לשוק. אז בהיבט הזה השינוי, בעקבות השינוי בעלות שלהם, קרה, אבל הוא קרה כבר לפני שנה.
אוקיי, תודה. שאלה נוספת, דיברנו באמת על ישראל וההכנסה הפנויה של הצרכנים והמגמות. איך אתם רואים את 2014?
קודם כל, אם אנחנו, אני פשוט, מהבוקר אנחנו ברצף שיחות, אז אם זה נכון, הכותרת שהייתה הבוקר שמס הכנסה לא יעלה, כפי שתוכנן לשנה הבאה, אז כמובן כולנו, מכל הצדדים, אני אומר, גם כמשווקים וגם כצרכנים, כמובן נשמח שההכנסה החופשית תגדל. אין ספק שבסופו של דבר, כשלא באים מהמקום של השכר, אלא מההכנסה הפנויה והצודקת לחלוטין, יש פה אתגר גדול, קודם כל במדינת ישראל, לראות איך הצרכנים יכולים ויוכלו לקנות יותר. אני כן יכול להגיד שמהמקום שלנו, בהסתכלות קדימה, אנחנו עושים מאמצים עילאיים, ואני אומר ממש מאמצים עילאיים, גם בחדשנות וגם בהתייעלות, לראות איך אנחנו לפחות לא מעלים מחירים. וכמו שאמרנו קודם, בפועל אנחנו גם מורידים מחירים, ואנחנו שמחים על כך. ופה חשוב לי כן לשבור פרדיגמה, תמיד יש איזושהי מחשבה שחברה רוצה לעלות מחירים. חברה רוצה לשפר רווח, וכדי לשפר רווח אני יכול להגיד לכם בכל אופן בשטראוס זה למכור יותר, ולכן יותר קל בלמכור יותר לשפר את הרווח על ידי מחיר שהצרכן יכול לקנות אותו. עליית מחירים, ואני יכול להגיד מניסיוננו שלנו, מורידה את הצריכה, מורידה את הביקושים, ובסוף גם פוגעת ברווח. ולכן אם נמשיך במגמה הזאת ב-2014 שנצליח במחיר האפקטיבי שהוא ירד, ובמקביל ששר האוצר תהיה לו את האפשרות, למרות החוב הישראלי, כן לצמצם את הגזרות, אנחנו מעריכים שיכולה להיות שנה טובה יותר מהשנה הזאת, אבל באמת שהתחזיות שלנו לא נבונות יותר או מדויקות יותר מכל תחזית שאתם ו... שאר אנשי המקצוע עושים ומפרסמים כל יום על גבי העיתונים.
עוד שאלה לגבי הנושא של המחירים, אולי תוכלו לעזור לי להבין קצת, אבל באמת מרבית הספקים, אם הם העלו מחירים בסוף שנה שעברה, ומנגד אנחנו כל חודש במדד מחירים לצרכן רואים עלייה של מחירי המזון, בשנה יש לנו איזו עלייה של 6-7%. איך זה הולך יד ביד עם העובדה שכאילו, אתה אומר, מחיר אפקטיבי מבחינתכם יורד בהרבה מקרים, כאילו, זה הכל ברשתות מעלות, זה מדידה לא נכונה?
אז נעשה תשובה מאוד, נפשט את התשובה בצורה מאוד ברורה. אם אנחנו מסתמכים, ואני אומר עוד פעם, אחד, מבחינת שטראוס, כפי שאמרנו קודם, מחירים לעולים לעומת, למעט עלייה נקודתית שהייתה בחלב לפני שנה בדיוק, ולכן מחירים שלנו בפועל ירדו. להזכיר לכולם, על פי החוק במדינת ישראל, ללא קשר למחירון ולמחירי המחירה שהספקים יצרנים מוכרים לקמעונאים, על פי חוק, היחידים שיכולים לקבוע את המחיר לצרכן זה הקמעונאים. ואם קמעונאי בחודש מסוים מחליט שהוא עושה מבצע, המחיר יורד. אם הוא מבטל את המבצע, המחיר עולה. אם הוא רוצה לעלות מחיר, הוא גם יכול לעלות מחיר. ולכן, אם אני מסתמך, ואני מדגיש פה עוד פעם, אם אני מסתמך על הדיווחים בעיתונים שבשנה האחרונה בגדול לא עלו מחירים על ידי היצרנים, אני אומר עוד פעם, מסתמכות על עיתונים, כי אין לנו דרך אחרת לדעת את זה, הוולטיליות המחירים לצרכן היא אך ורק מהחלטה ניהולית של הקמעונאים.
ואתה רואה בהסתכלות, כשאתה רואה את שוק המזון בישראל, אתה רואה את המגמה הזאת שהאם היא יכולה להמשיך גם שנה הבאה, או האם יש לכם דרך לצורך כאן לעצור את הספקים תחת, את הרשתות תחת מחירי מחירה והסכמים למיניהם?
לא, כפי שאמרתי, לנו באופן חוקי אין לנו שום דרך להשפיע על המחיר לצרכן, אנחנו יכולים להגיד מחיר מומלץ, וזה מותר להגיד, אבל אני יכול להגיד שמחיר מומלץ הוא כבר מזמן נשאר בגדר המלצה תיאורטית, ולכן לנו אין שום דרך להשפיע על המחיר לצרכן, למעט אם מבצעים מהלכים של הורדת המחירון, וכפי שאמרנו, אנחנו שטראוס, ופה אני יוצא מרמת המקרו למיקרו, אנחנו שטראוס עושים את כל המאמצים שהמחיר האפקטיבי ירד.
ליאת, החלק האחרון בשאלה שלך הוא לא חוקי, אז אסור לעשות.
וואו. מתנצלת, לא התכוונתי לרמוז על משהו לא חוקי. תודה רבה.
תודה.
אני חוזר להוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש לספרות כוכבית ואחת. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אין שאלות נוספות. לפני שאני מחזיר את רשות הדיבור למר לסין לדברי סיכום, ברצוני להזכיר כי ניתן להאזין להקלטת הוועידה בטלפון מספר 03-9255-930, החל מבעוד כשעתיים. מר לסין, בבקשה.
אוקיי, אז מספר מילים קצרות לסיכום. כמו שאנחנו תמיד אומרים בכל המפגשים איתכם, התוצאות הרבעוניות הן רק אבן דרך קלנדרית שאנחנו מדווחים. מבחינתנו, כל התוצאות וכל הפעילות נגזרת מאסטרטגיה, מחשיבה ארוכת טווח, מהסתכלות מלאה לפורטפוליו שלנו והשתדלות לראות פורטפוליו שהוא מבוזר, שהוא רציונלי ושהוא מנטרל סיכונים ככל הניתן. והתוצאות האלה בהמשך הרבעונים הקודמים, לשמחתנו, מתחברות גם עם התכנון שלנו וגם ההוצאה לפועל, ואנחנו מקווים מאוד להמשיך במומנטום הזה. אז שוב פעם תודה רבה על ההשתתפות ועל ההשתתפות האקטיבית גם עם השאלות, ואנחנו פה לשירותכם לשאלות נוספות בהמשך. תודה וחג חנוכה שמח.
תודה. בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של שטראוס גרופ. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.